שלום לכולם. אנחנו בספר מי מושלם. הגענו לפרק מספר 2. הגענו לתחילתו, קצת דיברנו, התחלנו לדבר על הדברים. בעמוד 12. ראינו שכל השיטה הזו, אותה שיטה שהגברת עיצבה ושכללה אותה מאוד לכלל תורה מעשית, מפורטת מאוד, עם כללים, עם כלים, עם פרטים. השיטה הזו ניתן לסכם אותה במילה אחת או בשורה אחת, בשלות רגשית בדרך התורה. הנחת היסוד היא שרגשותינו, דיברנו על זה בשיעור הקודם, רגשותינו הם לא בשלים דיים, ויש הכרח לשים את הרגשות בתוך הסיר ולבשל אותם. לבשל אותם, כמו שאמרנו, באש של תורה, בשליות רגשית בדרך התורה. ואמרנו גם שרגשות שהם לא בשלים, ההתבטאות שלהם או ההשפעה שלהם על הסביבה, גם על האדם עצמו, אבל יותר מזה על הסביבה, או לא פחות מזה על הסביבה, היא השפעה שלילית. ככה לא בונים חומה. אי אפשר לתקן עולם עם רגשות. ממש ממש לא. כן, ברגע שהיסוד הרגשי הוא לא מתבגר, ביטוי פה בשלות או בגרות, לא מתבגר, לא מתבשל, ההתבטאות המעשית שלו היא גורמת לחוסר איזונים, גם בתוך הנפש. רגש סוער מדי, רגש דומיננטי מדי, הוא גורם לחוסר איזונים בין הדמיון לבין השכל, בין כל המידות לבין עצמם, וגם ההשפעה שלו היא שלילית על המרקם החברתי. אנחנו יודעים את זה מעצמנו, שהרגשות שלנו קצת סוערים מדי. הנוכחות שלנו בחברה גורמת אינוחות, גורמת תחושות, תחושה של השתלטות, כל מיני דברים לא בריאים. לכן יש הכרח להבשיל את הרגשות. ואמרנו, בעברית ניתן לומר שאמת, ראשי תיבות של אמת, מודעות ותקשורת. דיברנו כבר פעם שעברה, מה זו אמת? כלומר, כדי להושיט את העזרה הזו לרגש, אנחנו צריכים לעשות מהלך משולש. קודם כל, צריך להתרומם לאמת. מה זה האמת? קראנו לאמת הרצוי. זאת אומרת, יש את המצוי ויש את הרצוי. המצוי צריך תיקון, אבל כדי שהמצוי יוכל להתקן, זה מאוד מאוד דומה דברים שאמרנו בשיעור הקודם, שאני רואה, ממש מילים כמעט רעיונות זהים, כדי שהמצוי יוכל להתעקן, אני חייב קודם להתרומם לרצוי, נכון? איזה מין הליקופטר דמיוני כזה. לא דמיוני, אני צריך להתרומם לרצוי, קראנו לזה מקודם פסגה. חמד. אני צריך להתרומם לאותו גובה, ומשם להסתכל על הרגש. קל להבין את זה לאור הדברים שנאמרו כבר. יפה מאוד. אז קודם כל, אמת. האמת זה הרצוי. עכשיו כדאי לשים לב היטב, כדי שנוכל להיות בטוחים שהגענו לרצוי, כדי שנוכל להיות בטוחים שאכן אנחנו הגענו לגובה כזה, שהוא באמת ממנו אפשר להגדיר את הדברים כהלכה, אני צריך להיות בטוח שהגעתי לרצוי. איך אני יודע שהגעתי לרצוי? אני צריך ללמוד את הדברים כמו שצריך. לפעמים, כשאדם לומד לבדו בתוך ספר, ספר תורה, ספר קודש, לפעמים לא מספיק ללמוד לבד. לפעמים הלימוד העצמי הוא בעייתי. הוא לא מאפשר לנו לעלות לרצוי. הרבה פעמים כשאדם לומד לבדו, מיוחד בהתחלה, הרגש הדומיננטי שבו, הלא מתוקן, הוא מאוד משפיע על השכל. ואז האדם לומד דברי תורה, אבל הופך אותם למדרש אליל. כלומר, הוא מפרש אותם כפי האינטרסים הרגשיים שלו. מכירים את זה? זה לא סוד, זה לא דבר שאנחנו לא מכירים אותו. אם אנחנו מרגישים שלימוד התורה אצלנו הוא לא מהווה הסתכלות נקייה של השכל, שבאמת מעלה אותנו לעולם הרצוי, אם אנחנו מזהים תכונת לימוד שכזו, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. הפתרונות למצב הזה הם כמה. אחד הפתרונות הוא, גם לא תמיד הוא מתאים, אבל אני מעלה אותו, כי לפעמים הוא כן יכול להתאים, אחד הפתרונות הוא להעמיד את ההבנה שלי למבחן הזולת. כדאי שהזולת לא יהיה מפיונר או עבריין מועד, כי אחרת הוא יצדיק את כל העוולות שלי. רצוי מאוד שהזולת יהיה טיפוס שמוכר אצלי כרודף צדק. אני מדבר קודם כל, לא, אני לא דיברתי על משפיע כרגע, דיברתי על אמת. כלומר, להיות בטוח שאני מבין דברים כהווייתם, שיש להם באמת משקל של רצוי, ולא איזושהי מניפולציה שהרגש עושה על הלימוד. אז קודם כל, אני צריך להעמיד את ההבנות שלי במבחנו של הזולת. מבחנו של הזולת, מה שנקרא חברותה, או חברותה, או מיטותה. אני צריך לאפשר לעולם של הזולת לפעול, הייתי אומר, לבקר את ההבנה שלי. לפעמים זה עוזר, אמרתי, לפעמים זה עוזר. בדרך כלל רצוי שהזולת יהיה מעליי קצת, כדי שהוא יוכל בכל אופן להביא לי דברים שהם מעל הרגש שלי, מעל המגבלה הרגשית שלי, משהו שהוא יותר שייך לאמת. מאוד כדאי. לפעמים הלימוד בחבורה הוא טוב. לימוד בחבורה. אתה אומר את דעתך, ויש פה סיעור מוחות. סיעור מוחות, כן? מאפשר באמת למסקנה שלי, או לצורת ההבנה שלי, לעמוד במבחן, בקור היתוך של כמה וכמה דעות, גם סיכוי מצוין. סיכוי מצוין. להבשלת הדעה שלי, כן? להבשלת הדעה שלי, בעלי חיצים יורים בי את חיצי הסברה שלהם, ואם אני אדם אמיץ, אני נאלץ להעמיד את ההבנה שלי לביקורת דעותיהם. יש סיכוי מצוין שבצורה הזו הדעה שלי תתברר ותעלה מעל המניפולציה הרגשית שלי. הדרך הנוספת היא גם דרך טובה, אבל שוב, כמו תמיד, אין דרך שהיא במאת האחוזים בטוחה, כי הכל תלוי בבחירה שלנו. אם אדם בוחר בטוב, הוא יכול גם בלימוד עצמי להגיע למה שאמרנו. אבל אם הוא לא בוחר בטוב, גם הדעה הזו לא תועיל לו, מה שאני אגיד עכשיו, ואפילו מתן תורה לא יעזור לו. גם אחרי מתן תורה הוא יעשה עגל, למרות שהייתה לו את האפשרות הכי טהורה לאחוז בשורשי האמת, פסגת הר סיני להביט על המציאות, הבחירה החופשית היא מאפשרת לנו לסלף את הדברים, והכל בסופו של דבר, לא יודע אם הכל, אולי זה קצת מילה מוחלטת, בכלל רצוי שלא נשתמש במילים מוחלטות, שמדברים על מציאויות הכרתיות, אבל חוץ מהאמונה בקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי. אבל פרט לזה, לא נשתמש יותר מדי במילים מוחלטות, זה דבר שהוא לא מתאים לנו כבני אדם. אבל בכל אופן, הבחירה יש לה משקל גדול, איך אני בוחר לראות את הדברים, לעשות דברים. אבל הדרך הנוספת שעלי רציתי לומר, שהיא דרך טובה מאוד לאנשים בעלי דחף, אפילו בסיסי לאמת, זה ללמוד בשיעור. כלומר, לשמוע את הדברים מפיהם של אנשים בעלי ניסיון, שהם התגברו על כמה וכמה תרמיות של הרגש. הם הצליחו לראות את הדברים בצורה יותר אובייקטיבית, יותר בלתי תלויה, יותר אמיתית, יותר משוחררת, יותר קינה, כן? דרך המשקפיים של התורה. שיעורים, לשמוע שיעורים, לשמוע אנשים. באמת, אדם שיושב בשיעור, אני יודע, יש כל מיני שיעורים פה, יש שיעורים, אני יודע, הרב טאו, אני שומע, אני יודע, כל מיני שיעורים כאלה, באמת, אם יש לך מספיק ענווה לפתוח את האוזניים, ואת הלב, את השכל, אתה יכול לעבור תהליך מופלא של מסע בין כוכבים. זה באמת, צא החוצה והבית השמיימה, צא מהצטגננות שלך, אמרו חז"ל, אברהם אין לו ילד, אבל אברהם יש לו. אני משנה את שמך, ואז יהיה לך ילד. צא החוצה והבית השמיימה. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו יושבים בשיעור, אז הדיבורים של האיש הזה שם, הם כאילו לוקחים איתנו, אותנו, מעלים אותנו מעל הרגשות, מעל הצמצום, וזו אפשרות בלתי רגילה. אז אלו הדרכים פחות או יותר. יש עוד דרכים שהן מתאימות יותר לאנשים נשואים. הזכרתי זה בשיעור הקודם, בעניין הזוגיות, שדיבר עליו שיעור לפני שבוע שעבר, שנשים יש להם כוח עצום בבירור האמת, גם ילדים אגב, יש להם גם שייכות לבירור האמת, במיוחד של יסודות התום והפשטות, זרימת החיים הטבעית, בעלי חיים יכולים ללמד אותנו ללכת לנמלה הצל, יש הרבה דרכים לברר את האמת. וצריך לבחור, צריך לבחור, צריך לבחור. העיקר הוא, תהיה הדרך אשר תהיה, ובלבד שאנחנו לא נשאר שקועים בתוך עולם הרגשות שלנו, ובתרמיות השכליות שהרגש יוצר. זה מה שחשוב, מזה אנחנו חייבים לצאת. לכן, שלב ראשון זה האמת. התרוממות לאותה אמת צרופה, אובייקטיבית עד כמה שאפשר, שמהווה את עולם הרצוי, שהוא מעל מצבי הרגשי, הוא מציב לעולם הרגש לי מטרות, יעדים, אתגרים, משימות. זה שלב ראשון. מהשלב הזה מגיעים למודעות. גם זה הזכרנו בשיעור הקודם. מה זה המודעות? שהרצוי מציף ומברר ומראה, כמו נייר לקמוס. כן? כמו נייר לקמוס שצובע את הגז בצבע. אז זה גז חרדל, זה גז עצבים, זה צהוב, זה אדום. שיש גז באוויר, אי אפשר לראות אותו. אז יש נייר לקמוס שהגז נופל על הנייר, ואז יש תגובה כימית בין הגז לבין הנייר. אז צהוב זה גז חרדל, אדום זה גז עצבים. כך לימדו אותנו בצבא. זאת אומרת, האמת, ברגע שמשתקפת על רקמת הרגש, היא מזהה את הרגש הזה ואת מרכיביו. ואנחנו יכולים לדעת איפה הרגש הזה נמצא. כן? באיזה מצב, אנחנו יכולים כבר להגדיר אותו הגדרה מוסרית, איפה הוא מצוי, הוא בשל או לא בשל, זה לענייננו. פה אנחנו מדברים על בשלות ואי בשלות של הרגש. הוא בשל או לא בשל, זה נקרא מודעות. זה נקרא מודעות. זה ההתפקחות שלנו ביחס לעולם הרגשי שלנו. התפקחות. מאוד חשוב, זה שלב... זה שלב מאוד קריטי ומהותי. השלב הזה של המודעות, מאוד מהותי. לאחר מכן, מגיעים לשלב התקשורת. מהו שלב התקשורת? זה התחלה והתעמקות של הרומן והפלירט, השיח שיש בין הרצוי לבין המצוי. זה נקרא תקשורת. הרי לפני שהתחלנו את כל התהליך הזה, איפה היינו? שיקורים ולא מיין. שיקור העולם נראה לו כמישור. שנאמר, ייתן בקוס עיניו, יתהלך מישרים. איפה היינו? היינו באיזה מין שערת רגשות, שאיש לא מפקח עליה בכלל. שור מועד שמשתולל עם רגשותיו, לכל הכיוונים. את סדר היום קובע הרגש. איפה היינו? התרוממנו למבט האמת, משם העולם הרגשי, סופג ביקורת ומתגלה תרמיתו, מה שנקרא הרגש במערומיו, ואם האדם מספיק אמיץ לאפשר את הקשר הזה, אז מה שנוצר זה תקשורת. וברגע שמתחילה תקשורת, האדם נכנס למצב שנקרא מחיל אל חיל. הוא הולך מחיל אל חיל, כי יש לו כל מיני תוכניות של התקדמות. יש לו כל הזמן מגע מפרה בין הרצוי למצוי. זה מעניין מאוד לבדוק, נכון? זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים היום? האם הקשר הזה הוא קיים? האם יש התחות הלהט הזה בין האמת לבין המודעות? זה זורם מזה לזה. האמת שופטת את המודעות. המודעות מתייצבת בפני האמת ומתקנת את עצמה וכו'. זאת אומרת, מה עובר בחוט הלהט שבין האמת לבין המודעות? האם קיימת תקשורת? מעניין. האם קיימת תקשורת? אולי בכלל האמת, ברגע שהיא הופיעה, כן? ברגע שהיא הופיעה האמת, אז היא קטעה לרגש מכה קשה, כן? ואז האדם סובל מאיזשהו סוג של דכדוך, דיברנו על זה מקודם. מה סוג התקשורת שיש בין האמת, בין הרצוי לבין המצוי, בין האמת לבין הרגש, נקרא לזה ככה. זה התקשורת. זה התקשורת. ברגע שיש תקשורת, החיים מתחילים להיות מעניינים. היחסי והמוחלט, הסובייקט והאובייקט, מתחילים להתקרב זה לזה. זה מה שיוצר את העניין בחיים. כך אני מאמין. כל עוד אנחנו לא מגלים את סוד התקשורת הזה, החיים נורא משעממים. הם סוג של משחק מחור. ולצורך העניין, לא, זה לא המילה מתאימה. אולי תכף נבחר מילה יותר מתאימה. אבל הכוונה היא שאם אין תקשורת, כלומר, למשל, יש אדם שחי רק ברצוי, הוא עושה כמון בבירורים שכליים, אבל מעולם לא מניח לזה להגיע אל הרגש. הוא מתענג בלימוד, איזה יופי, איזה יופי. אבל עולם הרגש שלו, הוא חסין אש. הוא חסין בפני הביקורת של עולם הרוחני. אין תקשורת, ויש הפוך, קיצוניות שנייה. שעולם הרגש, הוא לא נפתח בפני השכל. בטח, בטח, בטח. בפי ולבדו כבדוני, וליבם רחק מני, אחד בפה ואחד בלב. כל תורתו של דואג הידומי מן השפה ולחוץ. זה דבר מאוד שכיח, המצב שעוסקים ברוחניות, ובכלל זה לא מגיע לרגש, יש זה מה שנקרא חץ המשוח של המסיעת ישרים. המגן המשוח, סליחה, בשמן, שכל חיצים שזורקים אליו, זה לא חודר פנימה, יש לו מגן משוח. כל מיני סיבות, יש לי כל מיני סיבות, ודאי, אין שום בעיה לדבר על הסיבות האלו. לפעמים זה צורה מגמתית, אבל על פי רוב זה לא מגמתי, על פי רוב זה לא מגמתי, זה לא מגמתי מודע. זה דינמיקה שקיימת בתוך הנפש, שהיא גורמת השכליות, השכלים, להתחלק, להתחלק על הדופן של הרגש. הרגש לא מאפשר למשהו לבקר אותו. הוא לא מאפשר. אתה לומד, ואתה נהנה מהלימוד. יש עונג גדול בלימוד. יש עונג גדול. אתה מוכן להכיר בעונג האינטלקטואלי. אבל הרגש לא מאפשר לך, היצר שנאחז ברגש, לא מאפשר לך לראות בשכל פוסק, שופט ומכריע להלכה. אתה משאיר אותו כאילו באיזה מצב של נשיאות, אבל אתה אומר לו, אל תתערב פוליטיקה. אל תתערב. אל תתערב. מה?
זה
רמח הלעתית
של עיבור.
כן, אבל זה חוויה אינטלקטואלית, זה משהו אחר. נכון שהנפש היא אחת, אבל אמרנו שבבחירה חופשית, אדם יכול ליצור נתקים בין חלקי הנפש. עד כמה שזה נשמע מוזר, אבל אפשר ליצור נתק בין השכל לבין הרגש. אפשר ליצור נתק בין השכל לבין הרגש.
זה
מנגנון הגנה שלא מפגע? כן. זה מודע? כן. מה? זה לא מודע. אם אדם כבר נצרך למודעות כדי לעשות את זה, אז הוא כבר לא יוכל לעשות את זה. הדבר הזה, כן, כן. ברגע שאדם יודע שהדבר הזה הוא קשה ולא טבעי ליצור את הנתק, ובאופן מודע מנסה ליצור את הנתק, זה כבר לא ילך. הוא ידע שהוא משקר את עצמו. זה משהו שצריך לבוא מבפנים. משהו מובנה, כאילו. אז זה יותר מתאפשר, הניתוק הזה. אבל כמו שאמרתי, אם אתה מנסה לסלק ולגרש את זה במודעות, אז זה כמו התרגיל שעשינו, אל תחשבו על הכוס דקה. אל תחשבו על הכוס דקה. שאני מבקש לא לחשוב על הכוס, ואתם במודעות מנסים לא לחשוב, לא תצליחו. לא תצליחו. אבל אם זה... אבל אם
זה...
לא, זה נוצר... אז המהלך הרגשי הזה שמונע את השכל, מונע את השכל מלהפרות את הרגש, המהלך הרגשי הזה הוא נוצר בתקופות חיים אחרות לגמרי. לא בתקופת הבגרות, לא בתקופת המודעות. זה נוצר בתקופות של... כן. זה בהשפעות רגשיות שבכלל זרמו לא דרך ההכרה. משם הכל מתחיל. יש המון דפוסים כאלה. יש איזו שיטה, אגב, שמתעסקים, זה מוח אחד קוראים לזה. אז זה לא השיטה היחידה, לא יודע, ככה הם מכריזים על עצמם בכל אופן, לא יודע, מישהו היה פה בטיפול כזה. אני לא חוויתי את זה על בשרי, אבל הם טוענים שלמעשה מה שהם עושים זה לחדור באופן בלתי אמצעי אל עולם דפוסי הרגש הפנימיים, ולעשות את השינוי שם. לעשות את השינוי שם. כי דרך ההכרה אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. יש דברים שדרך ההכרה קשה מאוד לעשות אותם. אנחנו חייבים קודם כל לזעזע את הדפוסים המחשבתיים האלה בפנים, את הציורים. מה שנקרא ציורים, זה ציורים. לזעזע אותם, ואז לפעול עם השכל. אז לפעול עם השכל. אז השכל יכול לפעול על הרגש. אבל כל עוד זורמים בתוך רגשותינו, הנהרות האלו, הרגשיות, שראשיתם ומקורם זה בהשפעות מוקדמות של החיים, שההשפעות היו בעיקר בדרך הרגש, ההרגלים הרגשיים האלה הם מאוד מאוד חזקים. וכמה שלא תרעיף עליהם רגש, שכל, זה לא יצליח לחדור. כל השכל, אם זה הרגש, כל השכל יקיף אותו סביב סביב. מה שנקרא אור מקיף. זה יקיף אותו סביב סביב את הרגש, זה ישלוט על לפעמים על הבאות המעשיות של הרגש. כלומר, הרגש לא יכול להביע את עצמו, למשל, לתת איזה, אני יודע, לעשות איזה מעשה שלילי. אבל הרגש יישאר ביסודו. היסוד החווייתי של הרגש יישאר. כלומר, אני לא אגנוב, כי השכל אמר, אבל אני אתאווה לגנוב. אני ארגיש חשק עצום לגנוב. הרגש לא נפטר ביסודו. כדי שרגש ייפטר ביסודו, אנחנו זקוקים לשיטות חינוך מורכבות יותר. מורכבות יותר. מורכבות יותר. זה לא אותו... לא. בשום אופן לא. לא? השאלה מה יזרום אליך דרך החינוך. יכול להיות חינוך מתקן. יכול להיות חינוך מתקן. אם אתה חווית הרגש שלילי של דחייה, על ידי חינוך מתקן ויחס חיובי של הזולת כלפיך, זה יכול להיכנס אל תוך עולם הרגש ולעשות שם שינויים משמעותיים מאוד בתוואי השטח של הרגש. זה מה שיכול לעשות שינויים. אבל אם האנרגיה החיובית שאתה תחווה, היא לא תהיה מספיק חזקה, זה לא יצליח לפרק את הרגש הזה. ויש הרבה דרכים לפירוק הרגש, הרבה מהמשברים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם הזה, הרבה מהמשברים גם של היחיד וגם של הקהילה, וגם של האנושות כולה, מה שאנחנו רואים היום בעולם, זה הכל נועד כדי לפשט הקמומיות שבלב. רעמים, למה נבראו? כדי לפשט הקמומיות שבלב. זאת אומרת, זה כל מיני פעולות שהן הרבה מעבר להטפה השכלית. ההטפה השכלית היא לא מספיקה בשביל זה. והקדוש ברוך הוא יודע את המינון מתי להקות בעולם הרגשי וליצור את השינויים. לכן יום כיפורים זה סוג של שינוי. Okay? סוג של שינוי תודעה, רגשי. Okay? זה עוד לא עוצב הרגש החדש. הרגש החדש הזה... משנה לשנה, הוא הולך ומתעצב, אבל עדיין הוא לא עוצב. מלחמת יום הכיפורים זה מהלומה רגשית לאומה. מי שחי בדור של מלחמת ששת יום הכיפורים. אבל אנחנו חווים את זה דרך המבוגרים. גם מי שלא חי בדור הזה, הוא חווה את זה דרך המבוגרים. אני מלחמת יום הכיפורים, הייתי בן 18. התגייסתי 4 חודשים אחרי המלחמה. נכון שבקיבוץ דאגו, להעביר לנו את הזמן במלחמה, עד כדי כך שמה שזכור לי בעיקר זה החוויה של המלחמה, ולא אימת המלחמה, כי תמיד נתנו לנו להרגיש בקיבוץ, כן, צריך לשמור את הילדים מכל משמר, הילדים הם נולדו לחופש, הם לא נולדו לצרות, צריך לשמור להם מכל משמר, אז בתקופת המלחמה, אני חושב זה התקופות היותר מאושרות שלי בקיבוץ, למרות שתסתכלו מה שכתוב ביומני המלחמה, זה טראומה איומה המלחמה הזו. לא הייתי ילד בן 4 שלא מבין מה זה טראומה, הייתי כבר בן 18, אני ראיתי את הפנטום מעל הקיבוץ, שבא מהגבול הסורי, עם טיל שנדבק לו לכנף, הוא חטף טיל בכנף, וראיתי את הפנטום הזה נוחת בתוך המחצבה של הקיבוץ, עם כל המטען של הפצצות שלו, הוא היה כולו עמוס, אנחנו ראינו את זה. וכביכול, אני אומר לכם את האמת, מבחינתי, מוזר, זה קצת נוגד, מה שאמרתי מקודם, מי שחי בדור של יום הכיפורים, זה קצת נוגד, אבל באמת, יום הכיפורים מבחינתי, מה זה יום הכיפורים? אקשן, טנקים יורדים מהר פוריה, על השרשרות, רעש אימים, מטוסים, מיראז'ים מעל רמת הגולן, פנטום, מיג 17 פתאום, קרב אווירי, ההצגה הכי טובה בעיר, הכי טובה בעיר, מדי פעם מטפטף השכול לתוך הקיבוץ, פתאום הודעה שחורה, פלוני נפל. אתה מבין? אתה מתחיל להבין מה קורה קצת, להבין מה קורה. אתה קורא יומנים, ואז גם הסתירו את עוצמת החורבן של המלחמה. הסתירו. זה רק בשנים האחרונות התחילו לגלות עד כמה המלחמה הזו הייתה נוראה. אבל בשנים הראשונות אחזו בעיקר במהפך של המלחמה. מבלימה להתקפה. אנחנו רואים את זה בפקודות היום של הגנרלים גדולים. צבא הגנה לישראל השתלט על כל השטחים, העברנו את המלחמה לשטחו של האויב, לא נשקף עוד איום. זה היה הנוסח בשנים הראשונות. רק בשנה השלישית או הרביעית התחיל החשבון הגדול, ואז פתאום בעצם הבינו עד כמה זה נורא המלחמה הזו. ואני גם יכול להבין את זה. לא רצו ליצור טראומה באומה, רצו לתת לזמן להתרחק, ואז לדבר, לפתוח את תיבת פנדורה הנוראית הזו, שהיא שוטטת דם עד היום הזה. משנה לשנה מתגלים דברים מאוד קשים. שנה לשנה. אבל למה אמרתי את כל זה? אמרתי באופן כללי שהשינוי של הרגש, כן, הוא תלוי בכל מיני מאורעות ומצבים שהם לא רגילים. הם לא רגילים. וכל אחד מאיתנו חווה את זה. יש כאן אנשים שהגיעו לבית המדרש כתוצאה מחוויה מטלטלת רגשית. וזה מה שהביאו אותם לחזרה בתשובה. הם לא חזרו מפה. חזרו מפה. חזרו מפה. אני זוכר שהייתי, אני זוכר ש... צבעתי צבעתי קירות חיצוניים של, של מבנים. זה היה איזה, איזה חברת בנייה שהקימו אותה בוגרי סיירת מטכ"ל. אני לא הייתי שם, אמנם, אבל הם הקימו את זה בחיפה, ואני חיפשתי עבודה. וזו הייתה חברה שעסקה בשיפוצי בתים וצביעת בתים על פיגומים תלויים. פיגום תלוי. אז רק התחיל השיטה הזו של פיגומים תלויים. זה היה מאוד מבוקש, במקום לבנות את כל הקונסטרוקציה, פשוט תולים עם שתי אוזניים בקומה האחרונה, שתי אוזניים מפלדה, ומשתלשל כלפי מטה שתי מוטות, ובין מוט למוט יש מיטות כאלה מעץ. זה הכל. ובאותה הזדמנות, כשעבדתי שם, אז אנחנו צבענו את הקיר החיצוני של בית החולים אלישע בחיפה, בקרמל. ואני הייתי בקומה החמישית, על רמפה, זה בית חולים שאולי 10 קומות או משהו כזה. אני הייתי בקומה החמישית, על רמפה שבולטת מהבניין, 5 קומות למטה, מחוץ לרמפה. ומעליי, למעלה למעלה, בקומה העליונה, עבד אחד המטכליסטים האלה. פתאום התנתקה מיטה. והמיטה התחילה לצנוח מגובה של 10 קומות, לדעתי יותר אפילו. מי שיודע, מי שהוא גר בקרמל, יודע כמה בית חולים אלישע. מגובה של 10 קומות יותר, התחילה לנחות מיטה. ואני עומד על הרמפה, והמיטה באה לכיוון שלי. עכשיו, הרמפה, כל גודלה, הוא חצי מהחדר הזה, ויותר צרה. פחות רחב, חצי מהחדר, פחות רחב. קוביה חמודה כזו. בקומה החמישית. אני שם צובע את הקיר לענתי, אני משטח. פתאום אני שומע איזה התנתקות של משהו, מסתכל למעלה, אני רואה, זה רץ אליי. הקרש הזה. אני לא יודע לאן לברוח. זה רץ אל הרמפה. אתה לא יודע איפה זה נחת. באופן אינסטינקטיבי, מה אתה עושה? אתה מתחיל לרוץ לאחור. התחלתי ללכת לאחור, פתאום אני מוצא את עצמי מחוץ לרמפה. 5 קומות. אל שאלו אותי איך. לא יודע להסביר את זה בכלל. אני הייתי עם 2 רגליים מחוץ לרמפה. ואם היה, לא יודע, אל שאלו אותי, לא יודע להסביר. הקדוש ברוך הוא, מלאך, לא יודע מה. פשוט באופן אינסטינקטיבי לא מובן, בלי טיפה של מחשבה, ברוך השם. תפסתי עם האצבעות, תפסתי את הרמפה, את הבליטות של הביטון, את השוליים של הרמפה. תפסתי ונחבטתי בעוצמה כבירה בחזה. נעצרה לי הנשימה ואני תלוי ככה בין שמיים וארץ. ככה לי תלוי. נסה ככה רגע להירגע. מעלה רגל אחת בקושי מלא מלא מלא. נכנסתי, התגלגלתי לרמפה, שכבתי ככה. והוא מלמעלה, נו, קום, קום. אמרתי לו, מה קום, אני כמעט מתתי. תפסיק קטר, קדימה, נו. איזה ג'ק, משהו כזה, טיפוס כזה, חסר סנטימנטים. זה לא יומן. מה אתה אומר לי, אני כמעט מתתי עכשיו. אספתי את כל החפצים, ברחתי משם. מה אני אגיד לך אם זו הייתה חוויה מטלטלת. היו כמה דברים שקרו בעקבות הדבר הזה. לא משנה, זה לא הזמן, כבר נגמר הזמן למיטה של דבר. אבל שינוי רגשות זה סיפור לא פשוט. זה לא דבר פשוט. בכל אופן, סיימנו את העניין של אמת, מודעות ותקשורת. נמשיך פעם הבאה. צריכים לעצור כאן. כן.